שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו כמדי שבוע. ולאט לאט, קודם ראש השנה, התחילו לבוא אל רבנו מהרבה מקומות, כל החסידים שהיו מפוזרים, לראש השנה שמתקרב. והרבה סיפרו לרבנו ז"ל שהם סובלי חולאים, ויש להם כל מיני חולאים. זה יש לו מחוש כזה, וזה יש לו מחלה כזו. כן, באו לספר לרבנו. וסיפרו לו, כאלה סיפרו לו שיש להם בלבולי אמונה. בתקופה ההיא הייתה, התחילה תקופת ההשכלה, ושהכניסו כפירות, וזה כבר באווירה היה הדבר הזה, של בלבולי אמונה. וכן סיפרו לרבנו ז"ל שהזקן, סבא משפולי, שהיה שהקים את המחלוקת על רבנו, שהזקן עכשיו פתח את הפה על רבי נתן ורבי נפתלי, תלמידי רבנו, וקרא להם המגיני ארץ, ככה וצחוק. הם נקראים מגיני ארץ. למה? הם מגינים על רבנו. למה הוא קרא להם מגיני ארץ? כי המפרשים שסביב השולחן ערוך נקראים המגיני ארץ. הוא השתמש במושג הזה, בביטוי הזה, מגיני ארץ, לרבי נפתלי ורבי נתן, שהם שומרים על רבנו. למה? למה הוא אמר את זה? כי לפני 3 שנים, בקיץ, דף קוף סמך וב, אני אזכיר לכם את הסיפור הזה שסיפרנו כבר, רבנו אמר לרבי נתן ורבי נפתלי, אני מבקש מכם, לכו, תעשו שבת, אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הם לא הבינו מה פתאום רבנו אומר להם דבר כזה. טוב, רבי נתן אף פעם לא התווכח. מה שרבנו אמר זה אצלו היה קודש קודשים. אז הוא נסע הוא ורבי נפתלי לברדיצ'וב, לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, וכשבאים לאיזה עיר, אורחים, מתארחים אצל הצדיק, במיוחד ש... רבי לוי יצחק מברדיצ'וב הכיר את רבי נפתלי, את רבי נתן, והריץ אותו. טוב, אז הם באו, התארחו שם, ופתאום בעל שולחן השבת, פתאום הם רואים גם את הזקן. רבי נתן ישר קלט כבר את הראש של רבנו, את הרוח הקודש של רבנו, למה הוא שלח אותם לעשות שם שבת. אבל עוד לא הבינו מה הולך להיות. ישבו בשבת, סעודת השבת, והוא הזקן התחיל ללכלך על רבנו. שהוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, ואז רבי נתן ורבי נפתלי שהיו שם, הם עצרו אותו. הוא התחיל לדבר, כאילו שכנע את רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שרבנו חס ושלום ככה וככה, שהוא הכניס כדי שהתלמידים שלו יהיו בשמחה, תמיד, אז הוא התיר להם לשתות יין קודם התפילה, וכל מיני לכלוכים, סיפור. רבי נתן קפץ ואמר, רבי ברדיצ'וב, אתה מאמין לשטויות האלה? אפילו מים רבנו לא היה שותה קודם התפילה. אז עכשיו באו לרבנו וסיפרו לו שככה הוא קורא לרבי נפתלי רבי נתן המגיני ארץ. כל זה, הדיבורים האלה ששמע רבנו מסביב מהתלמידים, כל זה הוא הכניס בתוך התורה שהוא אמר בראש השנה. תורה A בליקוטי מורן חלק ב'. מה מדובר שם? שיש סובלי חולאים, רבנו אומר, שסובלים חולאים רבים בגוף ונפש על ידי נפילת האמונה. ועל ידי נפילת האמונה לא יעזור לא זכות אבות ולא תפילה ולא רפואות. ואפילו צעקה של אח, איי, שאדם צועק שכואב לו, גם לא תעזור. לפעמים מרחמים על האדם כשהוא צועק איי, אז מרחמים עליו. אבל על ידי נפילת האמונה, כל זה לא מועיל. ככה אומר רבנו בתורה הזאת. ומעניין, בשיחה הקודמת, הוא אמר לרבי יודל, רבנו אמר רבי יודל, אני אחזור קצת אחורה ויקרא, הוא אמר לרבי יודל, אספר לך מהי החולת שלי. וגילה לו קצת רמזים מהתורה שהוא הולך להגיד בראש השנה. וסיים רבנו זל, זכות אבות לא תספיק לי על רפואת החולת שלי. מה רבנו אומר פה? זה דבר מזעזע. איך התגבר עליו היצר הרע, עד שהוא נפל מהאמונה. איזה ניסיון זה לרבנו, ניסיון של אברהם אבינו. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא יוריש את הארץ לבניו, אברהם אבינו שאל, במה ידע כי ירשנה? ופה הוא נפל מהאמונה. אפילו אברהם אבינו, אברהם אבינו שהוא הביא את האמונה לעולם בקדוש ברוך הוא. הוא הראשון שהתחיל לפרסם את האמונה בעולם אלילי של עבודה זרה. הוא בעצמו התגבר עליו היצרה והדמיונות והבלבולים והפיל אותו מהאמונה. ועל זה ירדו ישראל 400 שנה להיות עבדים במצרים, לתקן את במעדה שאמר אברהם אבינו. פה רבנו מגלה לרבי יודל, אומר לו, תשמע, אני אספר לך מה החולת שלי וכו'. הוא סיפר לו איזה מחלה יש לו. זאת הייתה מחלה סופנית בימים ההם. ואמר רבנו, סיים, וזכות אבות לא תעזור לי גם. גם זכות אבות. ופה בתורה שאומר בראש השנה, מה אומר רבנו? יש סובלי חולאים. שסובלים חולאים ולא יעזור להם, לא תפילה, לא רפואות, ולא זכות אבות, גם רפואות לא. ולא גם צעקה של אח.
מלאכים מתחננים, תפילות דופקות על שער, הרחמים, רחמים.
הבינו כמה זה מזעזע מה שרבנו אומר פה, מה זה כשמתגבר עליו יצרה של דמיונות, של נפילת האמונה. זה מצב הכי מסוכן שיכול להיות לאדם. שפתאום הוא לא מאמין, חס ושלום. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? הכל נופל. הכל, התורה, המצוות, הכל, כל מה שעשה, הכל נופל. כשמתגברות על האדם, חס ושלום, נפילת האמונה.
המלאך הגואל אותו
שואל אותי מכל יברך את הנערים רק שפתי הנאות כוחה שומעת בלילות פותחת דלת ומחכה עוד מעט אתה בא עוד מעט אתה בא עוד מעט אתה בא עוד מעט אתה בא
ואז באותם הימים עלתה מאוד עדל הבת של רבנו זר ובימים ההם סיפור זה מי שחולה זהו זה אז הבת שלו חלתה גם כן במחלה ורבנו זר היה בצער גדול מאוד מאוד רבנו היה מאוד רגיש מאוד רחמן מי שעקב אחרי הסיפור סיפור חייו וראה את ההתנהגות שלו עם הילדים שלו ועם אשתו אדם רגיש מאוד אדם שהרגיש את הצער של הזולת וזה כאילו אצלו הוא אמר פעם אחת שהוא התפלל הקדוש ברוך הוא שכשבא אליו מישהו לספר לו את הצער שלו, את הכאב שלו, את המחלה שלו, את הבעיה שלו, שהוא ירגיש בעצמו את הכאב של ההוא, שהוא יסבול במקומו. עד כדי כך. הוא היה כזה מצב, רבנו כזה רגיש. אתם זוכרים בסיפור כשהבת שלו הייתה לפני לידה, הוא היה בצער ופחד, מה הולך להיות, הוא השיג, וידע שחז ושלום המצב מסוכן בלידה הזאת. אז הוא היה רץ מצד לצד, מחדר לחדר, ולא יכול לדבר, ולא יכול לעשות כלום. וכשנתנו לו ארוחה, הוא הקפיד, מה אתם נותנים לי לאכול במצב כזה? אני לא יכול לאכול, אני לא יכול לאכול. כשהבת שלי במצב הזה, אני לא יכול לאכול, ואף אחד לא מבין על מה הוא מדבר, איזה מצב, על מה אתה מדבר? היה רגיש מאוד וכאב לי מאוד כל צער של כל אדם בעולם. וכשחלתה עדל, הבת שלו, ביקר אותה כמה פעמים ביום. פעם אחת נכנס אצלה וראה איך שמתגברת עליה המחלה. ואז ישב שם רבנו לידה בצער גדול. ומרוב צערו נרדם לידה. ובא אליו הבעל שם טוב בחלום ואמר לו, למה אתה כל כך בצער? השיב לו רבנו ז"ל, איך אני לא אהיה בצער? ביתי כל כך חולה. השיב לו הבעל שם טוב, כתוב בתהילים, מגדיל לשעות מלכו ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. והפירוש הוא כך, מגדיל לשעות מלכו, מגדיל לשעות למלכו. מי זה מלכו? מי המולכים? זה רבנן, התלמידי החכמים, ועושה חסד למשיחו. מה זה משיחו? משיחו זה מסיחו. למי שמסיח ומספר מהם, מהחכמים, שמגלה, מספר את הגדולה של החכמים. לדוד ולזרוע עד עולם, זה מדובר עליך, אומר לו הבעל שם טוב. שאתה, מזרע דוד והקיץ רבנו זל מהחלום ואמר לביתו עדל כשהייתי בעיר אוסטרה סיפרנו את הסיפור הזה כבר ושם סיפרו לי שיש באיראן פנקס ישן או שם מזמן הגאון האלוקי המארשה, ונכתב שם כל מה שנערה עם המארשה ז"ל. והיה פנקס נכתב באופן כזה, אשר בכל דף היה כתוב שם סיפור אחר ממנו. ומי שהיה רוצה לקרוא איזה דף, איזה סיפור, היה צריך לשלם זהוב אחד, ונתתי להם שלושה זהובים, ופתחו את הפנקס בשלושה מקומות, ואלו הסיפורים שקראתי בהם. עכשיו, כל זה הוא אומר, אחרי שהוא התעורר מהחלום, רבנו אומר לבת שלו, שהיא לידו שוכבת חולה, אחרי שעזור על זה, אחרי שבעל שם טוב אמר לו בחלום את הפסוק, מגדיל לשעות מלכו, ועושה החסד למשיחו לדוד וזרוע עד עולם. מה הפירוש? מגדיל ישועות מלכו. מגדיל ישועות, תהיה לך ישועה על ידי מלכו. מה זה מלכו? מי שמולך. מי מולך? החכמים. ומשך הפסוק ועושה חסד למשיחו. החסד יהיה למשיחו. משיחו זה מסיחו. מי שמסיח, הוא מספר מהם, ממן מלכה, מרבנן. מי שמספר סיפורים על הצדיקים. לדוד וזרוע עד עולם, זה מדובר עליך רבנו. ככה אמר לו בעל שם טוב. אז אחרי שהוא התעורר מהחלום, הוא אומר לבת שלו, שבעיר שהוא היה שם, באוסטרה, בסיבוב שרבנו עשה, אז בתקופה ההיא שהוא נסע לרופאים, אז הוא היה באוסטרה, אז הוא סיפר ששם יש בעיר, כמו מוזיאון כזה, שיש שם הפנקס של המארשה, ושם היו הסיפורים. ומי שהיה רוצה לקרוא את הסיפורים בתוך המוזיאון, כאילו של המארשה, היה צריך לשלם שלוש זהובים. ורבנו אמר שהוא נכנס לשם, וקרא שם את הסיפורים, ועכשיו הוא מספר את הסיפורים לרבנו, רבנו מספר את הסיפורים לבת שלו, עדן, כדי שתתרפא על פי החלום שהוא חלם, והסיפור הראשון מיד. הסיפור הראשון שמספר רבנו לביתו עדן החולה, אחרי שהוא התעורר מהחלום, הוא התחיל לספר את הסיפורים, עוד מעט נסביר איך זה מתקשר לחלום, הוא סיפר את הסיפור אחרי החלום, שהוא הבין מה בעל שם טוב רמז לו בחלום. הסיפור הראשון שהוא מספר לעדן, אמר שזל, קודם שהיה רב בעיר אוסטרה, היה רב באיזה קהילה קטנה, והיה יושב ולומד עם בני הישיבה שלו כל היום כולו. והיה אז שם רב הראשי של כל העיירות, העיירות והקהילות, והיה נקרא הרב דמדינה, הרב של המדינה. וכל הרבנים היו כפופים לאותו רב, והיו מוכרחים כל הרבנים של כל הקהילות לבוא לפני הרב של המדינה, לקבל פניו, ליטול מנו רשות, לכבד אותו. אך אמר שזל, אמר שהוא היה, כמו שאנחנו יודעים, גאון אדיר, מי שלומד גמרא יודע על מה מדובר, אף פעם הוא לא נכנס לרב של המדינה, לרב המפורסם הזה, אף פעם הוא לא נכנס אליו, כאילו, לא התענף אליו. רק תמיד הוא היה יושב בבית המדרש, אמר שם, ולומד עם עצמו. והרב של המדינה, כל הזמן היה דן אותו לכף זכות. הוא אומר, כנראה, הוא עסוק, הוא לומד תורה, בגלל זה הוא לא בא אליי כמו כל הרבנים, לדבר איתי, כי הוא תפס את עצמו, כאילו, הוא משהו, וכל העולם באים אליו. ומה פתאום אמר שהאברך הזה יושב שם לבד ולא בא אליי? אז הוא לימד עליו זכות. הוא עסוק, הוא לומד תורה, אין לו זמן, כל הזמן לימד עליו זכות. יצא שמו בכל העירות שאמר שלומד בהתמדה רבה ולא מפסיק ללמוד, על כן מהמת שהוא טרוד בלימודו, אז הוא לא בא אליו. ככה הוא לימד עליו זכות. מתיישב, אותו רב, טוב, אמר שלא בא אליי, אני אסע אליו. ובא לשם, לאותו כפר שישב שם המרשה, וכל אנשי העיר, כפר, יצאו לקראתו, הגיע הרב הגדול של המדינה, ובאו לקבל פניו, ויצאו לקראתו, והמרשה לא יצא, המשיך לשבת בבית המדרש, אפילו שהוא בא אליו, הוא המשיך להישאר שם בבית המדרש, לא קם. אף על פי כן הרב של המדינה לימד עליו זכות. אמר, כנראה הוא באמת עסוק בתורה ולא רוצה לעשות ביטול תורה ולא רוצה לצאת מהלימוד. התיישב, טוב, לא רק שבאתי לעיר שלו, של המרשה, אני גם אכנס לבית המדרש. והלך הרב של המדינה לתוך בית המדרש, איפה שהמרשה יושב, בתוך בית כנסת. והמרשה לא קם. ולא זז ממקומו, ולא הפסיק לרגע בלימודו, ואפילו לא אמר לו שלום. טוב, הרב של המדינה דן אותו לכף זכות, אמר, כנראה באמת, האדם הזה לא מפסיק שנייה מהתורה, לא לשלום ולא לכלום. פתאום נכנס איזה בחור לבית המדרש, עם חולצת טריקו וג'ינס, ואמר שקופץ ממקומו, יצא לקראתו, ועמד, ונתן לו כבוד, ודיבר איתו, ופינק אותו. הרב הזה של המדינה ראה דבר כזה, הסתובב לו המוח לגמרי, כל הזמן נימד אליו זכות, שהוא לא מבטל תורה, ופתאום בא סתם, עכשיו איזה מישהו והוא קם, אחד מהריקים, קם ותהיל לצעוק על המרשה. בתהילה, כשלא באת אליי למקומי, לעיר שלי, דנתי אותך לקו זכות, ותליתי בביטול תורה. ואחר כך, כשבאתי למדינה שלך, לעיר שלך, ולא באת אליי, למדתי לך זכות, אמרתי גם כן ביטול תורה. אחר כך שבאתי לבית הכנסת ולא אמרת לי שלום, גם כן, אמרתי ביטול תורה. עכשיו אני רואה שהכל שקר. הבחור הזה רק נכנס, קמת, קפצת. וכעס הרב של המדינה על אמר שמעות, והחמתו בערה בו. כל זה רבנו מספר לעדל. ולא יכול להשתיק את הכעס שלו. אמר לו המרשה, תדע לך, אל תכעס עליי. הבחור הזה שנכנס, יש לי איתו עניין אחר לגמרי. ואתה תראה למופת. בעוד שעתיים הבחור הזה יהרג. ולא רצה הרב של המדינה להאמין. לקח את הבחור הזה שהיה בבית הכנסת, הוא דיבר איתו בשקט, תראו את הבחור הזה, עוד שעתיים הוא יהרג. לקח אותו והתחיל לשמור עליו. הרב של המדינה שמר עליו, כאילו עכשיו אני שומר עליו שעתיים שלא יצא מפה. דיבר איתו וסיבב אותו ככה. למה? כדי להכחיש את דברי המערשה. תראו שגדולה זה לא אומר כלום, בן אדם יכול להיות רב גדול והכל והאמת רחוקה ממנו לגמרי. טוב, ואם ידע עוברם בעיר, כן, עכשיו הוא יצא איתו, הוא מלווה אותו כל הזמן, הרב של העיר מלווה את המחור הזה ומספר לו סיפורים, מחזיק אותו, הוא רוצה להעביר את השעתיים האלה שלא יקרה כלום, לשמור עליו, להגיד לאמר שדיברת שטויות. טוב, הוא מסתובב איתו בעיר, עובר איזה אדון אחד, אדון אחד הכוונה מישהו מהאלה, מהגדולים של הקוזאקים, שהיה אצלהם, היו יוצאים לציד, וירה כדור ככה על איזה ציפור. ובמרכאות במקרה, הכדור פגע בלב של הבחור ונהרג. בדיוק אחרי שנגמרו השתי שעות, כמו שאמר, שאמר תוך שעתיים, אתה תראה אותו נהרג. תכף ומיד, אחרי שזה קרה, רץ הרב למדינה, אל אמר שאמר לו, אוי, אוי, מה עשית? מה עשית? אומר לו אמר שא, הוא רץ אל אמר שא, ואמר שא אומר לו, אוי, כבוד הרב, של המדינה, מה עשית? מה גרמת? שלקחת את הבחור הזה וסובבת אותו מפה לשם, משם לפה. עוד מעט, יביאו לפה עוד הרוג אחד, ואתה בגללך הוא מת השני. ועמד הרב של המדינה, והקובותי דלת הנקשן. הברכיים שלו התחלו לרעוד מרוב פחד ואימה. בתוך שהם מדברים, נעשה רעש בעיר, שפתאום מצאו איזה מישהו הרוג. ושאל הרב של המדינה ברוב פחד את אמר שם, מה זה? ספר לי מה זה, והוא כולו רועד. השיב לו אמר שם, ואמר לו ככה. הבחור הזה, שאמרתי לך שהוא עוד שעתיים ייפטר, יהרג, הוא גלגול של אחאב מלך ישראל. בגלל זה קמתי לפניו, נתתי לו כבוד. הבחור הזה שראיתם הג'ינס והחולצה טריקו, זה גלגול של אחאב מלך ישראל. בגלל זה נתתי לו כבוד. ומחמד שאחאב מלך ישראל נהרג, היה מוכרח זה הבחור גם כן להרג. ותכף שיצא לעולם זה הבחור, אז תכף נברא משחית שהוא היה צריך להרוג את זה הבחור. והיה עומד במקום מסוים ומחכה לבחור הזה, בסוף העיר, בדרך היציאה של הבחור הזה, להרוג אותו. אבל בגלל שאתה חזקת אותו, ועיקפת אותו, וסובבת אותו ממקום למקום בשביל לעכב את השעתיים האלה, ההוא שמחכה בקצה העיר להרוג את האב, את הגלגול, את הבחור, לקח מישהו אחר. וזה האדון הזה שירה בטעות, הרג אותו במקום ההוא. אבל אתה גרמת שעוד מישהו יהרג בכלל כל המשחק שלך. על כן, אתה צריך לחזור בתשובה. כי בגללך נהרג עוד בן אדם. אז נפל הרב למדינה לפני רגלי המרשה, והתחנן אליו שימחל לו. הוא ביקש אותו שייתן לו דרך של תשובה. אמר לו אמר שה, תשובתך שתזרוק את הכתר שלך מעל הראש ותפסיק להיות רב של כל המדינה ולך תקנה מונית עם רישיון, ותתחיל להיות נהג מונית. זה מה שמתאים לך. זה התשובה שלך. תסתלק מהרבנות, תפסיק להיות רב, תקנה עגלה עם סוס, ותתחיל להיות בעל עגלה שעושה הובלות. זה הסיפור הראשון שסיפר רבנו לביתו עדל החולה. והסיפור השני, הוא מספר לה את הסיפור הזה. בעיר אוסטרה הייתה טומאה לגויים. טומאה זה עבודה זרה שלהם, הצלב, וכל הקשקושים של העבודה זרה. אז בעיר אוסטרה היה דבר כזה. כשהיו היהודים צריכים ללך עם נפטר, נגיד, נפטר מישהו, הולכים לבית הקברות, היו חייבים לעבור דרך המקום הזה, כי לא הייתה דרך אחרת להיכנס לבית קברות, רק דרך המקום הזה שהייתה שם הכנסייה הזאת, עם כל השטויות שלהם. אז היו מצלצלים, בצלצול שלהם בפעמון וכו', כמו שהנוצרים נוהגים, וכל מי שהלך דרך שם, המיר דתו. הייתה כזאת טומאה חזקה, כזאת כפירה יצאה מבית הכנסייה הזאת, שכל אלה שליוו את הלוויה לבית קברות הזה, פתאום האמונה נפלה להם, התחילו להמיר דתם. סיפרו את זה למרשה. ציווה המרשה, כשיגיע זמנו להיפטר מהעולם, שיקחו את מיטתו, ועברו דרך שם, דרך הרחוב הזה, ששם נמצאת הכנסייה, ויקחו את הספר שלו שהוא חיבר על השס, הוא חיבר פירוש על הגמרא, המרשה, שישימו את זה על האלונקה. זה מה הוא מבקש שיעשו, וכן היה. כשנפטר המרשה, כל העיר יצאו ללוויה, וגם הכמרים שם בכנסייה כרגיל חזרו על אותו תרגיל, כל פעם שעוברת לוויה הם מתחילים עם התפילות שלהם ולצלצל בפעמונים וכל הסיפור הזה. ובין כך קיימו את הצוואה של המרשה ואת החיבור שלו על הגמרא שמו על המיטה. כשהגיעו ליד הכנסייה העמידו את מיטתו, עצרו. פתאום מה הם רואים? שהמרשה, הנפטר, ששוכב על האלונקה, עומד על האלונקה, יושב, התיישר, פתח את הדף, את הגמרא שהוא, את הפירוש של הגמרא שלו, והתחיל לדפדף בין הדפים. הם רואים את הנפטר, פתאום יושב על האלונקה ופותח את הספר. וכל מה שדפדף דף, התחילה תומעה עם האנשים לבלה בארץ, הכנסייה. ונבלעו כולם בארץ, ועד היום יש סימן מזה שם באותו מקום שנבלעה בארץ. הסיפור השלישי שמספר רבנו לאדל ביתו החולה זה הסיפור הזה. בתחילת עת כהונתו של הרב המרשה בעיר באוסטרה, עשו תושבי העיר חגיגת אבן הפינה לבית הכנסת החדש, ורצו פרנסי העיר הוועד לכבד בהנהת אבן הפינה את המרשה כיאה לו. אולם אחד מהעשירים של העיר ניגש ויעץ להם שלא יעשו ככה. למה? כי חסר כסף, עוד הרבה כסף לבנות את בית הכנסת, ובמקום לתת למרשה להניח את אבן הפינה לבית כנסת כשחסר לנו עוד הרבה, בואו נמכור את זה, את הזכות הזאת לשים את אבן הפינה, ומישהו מהעשירים יקנה את זה, ואז יהיה לנו כסף לגמור את הבית כנסת. ככה הוא מציע. הפרנסים קיבלו את דעתו, והכריזו על מכירת זכות המצווה, במקום לתת למרשה כמו שהם רצו בהתחלה. והתחילו לעשות מכרז, מי מוסיף, מי מוסיף, מי מוסיף, וכו'. ואותו העשיר שיעץ את העצה הזאת, הוא נתן את המחיר הכי גבוה, והבטיח שק מלא דינרי זהב, בשביל להניח את אבן הפינה במקום המרשה. לאחר שזכה במצווה, קיבל זכה, אמר למרשה, כבודו, בכבוד, קח אתה את המצווה, אחרי שהוא קנה אותה. אמר לו המרשה, אמור נא לי, במה אוכל להחזיר לך תודה בעבור זה? מה שתבקש, אני אמלא, מה? אמר לו העשיר, אני אבקש ממך שתבטיח לי שיהיה לי בן זכר, שיהיה גדול בתורה כמוך. המתין הרב מעט, המרשה, ואמר לו, הבקשה שלך גדולה מאוד וקשה עליי. ברכה כזאת לא תוכל להתקיים רק בתנאים אלה. ואני אגיד לך את התנאים, אם אתה מסכים, בסדר, אם לא, לא. אשתך, ברגע שהיא תלד את התינוק הזה שאתה מדבר עליו, שהוא יהיה במדרגה שלי, צדיק כמוני, ברגע שאשתך תלד היא תמות. הסכים העשיר, אמר, מתאים לי. אמר לו, המרשה, מה זה מתאים לך? לך תשאל אותה אם זה מתאים לה. אתה הולך למות פה. מה זה מתאים לך? לך תשאל את אשתך אם זה מתאים לה. והלך שאל את אשתו והסכימה. אמר להם, המרשה, בסדר, אם אתם מסכימים, אתם... יוולד לכם בן גדול בתורה כמוני. ואף גם זאת הבטיח להם, שהוא אשר יגדל את בנם בביתו להר פטירתם, ועוד משהו הבטיח המרשה, שאחרי שאתם תלדו את הבן, אני אקבל אותו אצלי, ואני אגדל אותו, ולמד אותו, וכל העשירות של אותו אבא תהיה לזכות הבן. ואכן ככה קרה, תכף בתחילת הריונה נפטר העשיר, זה דילגתי כנראה, לא שמתי לב לזה, שהוא אמר שאמר לו שהוא ייפטר קודם, האבא ואחר כך אשתו. ככה קרה בדיוק. תכף בתחילת הריונה נפטר העשיר, ואחר שילדה את הבן נפטרה האם, ואמר שלקח את הבן וגידל אותו בתורה ויראה. עברו כמה שנים, ולא ראו תושבי העיר שידעו מבטחת הרב, לא ראו אצל הבן הזה איזה משהו מיוחד, כאילו הפתיע שהוא יהיה בן גדול כמו המרשה, אז לא ראו עליו כלום. כשהגיע הזמן פטירתו של המרשה, ציווה לגדולי העיר, לפרנסים, לוועד, שהבן הזה שהוא גידל אותו, הוא יהיה רב אחריו. וקיימו ועשו כדבריו, מינו אותו אחרי פטירת המרשה, את הילד הזה, שהוא כבר גדל, שהוא יהיה רב אחריו. אף על פי שלא ראו אצלו שום דבר גדול, ראו אותו סתם אדם פשוט. והנה מנהג מיוחד היה לרב הזה, שלא היה הולך לשום לוויה בעיר. הרב בדרך כלל מזמינים אותו לתת דרשות, כשיש לוויות. והתרגלו האנשים, הרב הזה שבא אחרי המרשה, מה שהמרשה גידל, לא הולך ללוויות. פעם אחת נפטר איזה עשיר גדול מתושבי העיר, והרב כרגיל לא בא ללוות אותו. והרה להם הדבר מאוד, המשפחה של אותו עשיר, כעסו כל הזמן שזה היה אצל מישהו אחר, שהרב לא יוצא ללוויות, לא עניין אותם. אבל כשזה פגע בהם אישית, שאנשים עשירים ומכובדים ותורמים ומחזיקים את הבית כנסת ואת הישיבות וזה, ומה פתאום עכשיו הרב לא יבוא ללוות את האבא שלהם שתרם כל כך, אז התרגזו. שלחו כמה מחשובי העיר לרב להגיד לו שאם הוא לא יבוא ללוויה, יפטרו אותו במשרתו. כשבא השליח לרב להגיד לו את הדברים האלה, שאם הוא לא יבוא ללוויה, יפטרו אותו, אמר הרב, אין בעיה, אני הולך ללוויה. בדרך בלוויה, העביר הרב את היד שלו על המיטה של הנפטר, ותכף ראו כל המלווים שמתחת לסמיכה, יש חתיכת עץ, אין שם נפטר. אמר להם הרב, ראו נא איך נראים פני מתכם הקשרים במרכאות. אתם ראיתם את המת שלכם, העשיר הזה שדיברתם עליו? חתיכת עץ שוכף פה, איזה בול עץ. הם ראו עץ, הרימו את הסמיכה מעל הנפטר, הם רואים חתיכת עץ, קרש יושב שם. אמר להם, אתם רואים מי הנפטר שלכם? הביטו נא וראו, הנפטר כבר לא פה באלונקה, המזיקים כבר חטפו אותו, השאירו פה חתיכת עץ במקומו. ואתם רוצים שאני אצא ללוות את המת שלכם? והעביר אחר כך שוב את ידו על מיטת הנפטר, והרימו את השמיכה, וראו עוד פעם שהנפטר נמצא כמו מקודם. אז ראו תושבי העיר שבאמת התקיימה הברכה של המרשה שהוא יהיה כמוהו בגדולה. והנה לרב הזה שהמרשה מינה, הרב היה בן שהיה סוחר גדול. פעם אחת התווכח עם חברו בנוגע למסחרם. אמר לחברו, אם תעשה כך וכך אתה גנב. ככה הוא אומר לה חבר שלו. לאחר זמן נפטר אותו סוחר. כשעלתה נשמתו למרום, דנו אותה בבית דין של מעלה, לא מצאו בו שום עוולה ורמאות, היה צדיק גמור. פנה לבית דין ואמר להם, אם באמת נקי כפיים אני, מדוע כינה אותי חבירי הסוחר גנב? אתם אומרים שאני 100%. אבל אני זוכר שפעם אחת בוויכוח במסחר עם השותף שלי הוא קרא אותי גנב. לכן אני דורש, תדונו אותו כאן, תביאו אותו פה לדון, שהוא קרא אותו גנב. ביקשו ממנו בית דין, טוב, לא נורא, עזוב, יאללה, תשכח מזה, תסלח לו. ולא רצה, התעקש, לא סולח. ופנו לבית דין גבוה יותר. גם שם ביקשו ממנו, תעשה טובה, תסלח לו, יאללה, נגמר הסיפור. ולא רצה, התעקש. בתוך כך עפו במלאך אחד, אמר לו, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא. אמר לו, תסתכל טוב. תסתכל טוב, אמר לו, לא, לא מכיר אותך. אמר לו, המלאך, אני הפרנס של אוסטרה, הפרנס העשיר הזה של העיר אוסטרה. נזכר בו הסוחר והכירו. אמר לו הפרנס, זוכר אתה מהמנהג הנהוג בעירנו לגבות צדקה מכל בעל הבית בכל שנה? ככה היינו נוהגים. וסדר הגבייה היה לפי הכנסתו של בעל הבית, כל אחד לפי הכנסה שלו, היינו גובים סכום צדקה, כדי שאנחנו בזה נפרנס את עניי העיר. ואתה זוכר שפעם אחת באו לפניך, השליחים שלי, גבי הצדקה, לבקש ממך כסף, ושאלו אותך, הכנסתך השנה הייתה כמו שנה שעברה או יותר? מה אמרת להם? שהכנסתך השנה לא גדלה, נהייתה כמו שנה שעברה. אז האמינו לך ונתת להם את האחוזים המתאימים. אבל האמת, לא אמרת את האמת. הרי הכנסתך הייתה יותר גבוהה, לכן הוא קרא לך גנב, הסוחר, השותף שלך. בסיום הסיפור אומר רבנו לעדל, לביתו, היה כתוב שם בספר שקראתי, כאלו הם פרנסיה של אוסטרה, וכאלו הם סוחריה של אוסטרה. כשסיים רבנו ז"ל את שלושת הסיפורים, התרפאה עדל ביתו מהמחלה הסופנית הזאת, והתרפאה לגמרי.
ידידי רואים מקימי, ממרמסן שאין לצון, גיד לי אתה על מי נטשת מעט הצון. ידידי רואים מקימי, ממרמסן שאין לצון, גיד לי אתה על מי נטשת מעט הצון. שוב לסוף נדחך צון, שוב לסוף נדחך, כי אם זה ראו בך, הוא ראה את שלום אחיך, הוא ראה גם את שלום הצון. ידידי רואים מקימי, ממרמסן שאין לצון, גידלי אתה על מי נטשת מעט הצון. ידידי רואים מקימי, ממרמסן שאין לצון, גידלי אתה על מי נטשת מעט הצון. שוב לסוף נדחך, שלום הצון. שוב לסוף נדחך, כי אם זה ראו בך, הוא ראה את שלום אחיך, הוא ראה גם את שלום הצון. ידידי רואים מקימי ממרמס אנשי לצון גידל ידל לי תשתה הפצון ידידי רואי מקימי ממרמס אנשי לצון גידל ידל לי תשתה הפצון
טוב, נחזור אחורה לסיפור שקראנו לפני כן, לחלום שרבנו חלם, ומה הקשר לסיפורים ולחולי של עדל ביתו. אז הסיפור כזה, באותם הימים חלתה עדל, אזכיר לכם, והיה רבנו צער גדול מזה, והוא בא לבקר אותה, והוא נרדם ליד מיטתה, ובחלום בא לו בעל שם טוב ואמר לו, מה אתה כל כך בצער? השיב לו רבנו זל, איך לא יהיה בצער, ביתי חולה. אמר לו בעל שם טוב, כתוב בתהילים, מגדיל לשעות מלכו ועושה חסד עם שחו לדוד וזרוע עד עולם. מה הפירוש? מגדיל לשעות מלכו, מי עושה את הישועות? מי יכול לעשות ישועות לרפות את הבת שלך? מלכו. מי זה מלכו? החכמים. כי מי מולכים? החכמים, רבנן. איך? ועושה חסד למשיחו. איך תרפא אותה? על ידי עושה חסד למשיחו. על מי שמסיח. משיחו זה מסיח. מי שמסיח, הוא מספר מהם, ממי? מגדיל ישועות מלכו. מגדיל את הישועות ומפרסם את הישועות, הסיפורים, הישועות שעשו הצדיקים. מי שמספר סיפורי צדיקים, מגדיל את הישועות של מלכו, של החכמים. מלכו זה החכמים, מן מלכה, רבנן. מי שמגדיל וספר את הסיפורים, מה עבר על החכמים, על הצדיקים. זה נקרא מגדיל ישועות מלכו, את הישועות של החכמים שנקראים מלכו. ועושה חסד עם שיחו, זה מסיח. הוא מסיח ומפרסם את הישועות ואת הנפלאות שעשו הצדיקים. לדוד וזרוע עד עולם, זה אתה, רבנו, שאתה מזרע דוד. כך אמר לו הבעל שם טוב. זאת אומרת, רבנו, אתה מזרע דוד, תתחיל לספר את הישועות של מלכו, של הצדיקים. אז רבנו תעורר מהשינה, והתחיל לספר לעדל את שלושת הסיפורים של הבעל שם טוב, סליחה, הסיפורים של המרשה, על גדולת המרשה, ופה גילה לו רבנו שעל ידי סיפורים של צדיקים, שאתה מספר את הסיפורים של הצדיקים, מה עבר עליהם ואת הגדולה שלהם, יש לך כוח לשלוח רפואה. אז בעזרת השם, גם הסיפור הזה של רבנו שאנחנו מספרים, שכל אחד מהשומעים, מי שצריך רפואה, מי שצריך ישועה, מי שצריך כל הברכות שבעולם, יחול לו על כולם בזכות רבנו הקדוש, שאנחנו מספרים פה את הסיפור של הגדולה של רבנו, שזה יעשה שפע לכולם. קודם ראש השנה, נסע רבי אבא שוחט מצ'רין, ובנו רבי שמואל אל רבנו זל, לראש השנה לעיר ברסלב. וראש השנה חל אז ביום שני ושלישי. רבי אבא שוחט, הוא היה שוחט של העיר, מצ'רין, והבן שלו רבי שמואל נסעו לרבנו לראש השנה. ובאו על שבת שקודם ראש השנה לעיר אומן, עושים איזה כמה קילומטרים לפני ברסלב, כי מעיר צ'רין להגיע לברסלב, ההכרח לעבור דרך אומן. זה הכביש. מוצאי שבת קודש, הוא ערב ראש השנה, ירד גשם חזק עד מאוד. עד שלא היה שום דרך הטבע שיספיקו להגיע לברסלב לראש השנה. הדרכים קשות והמרחק לא מתאים עם העגלה להספיק להגיע. והיה להם ייסורים גדולים מזה. עשו נסיעה כל כך ארוכה מצ'רין, להגיע לברסלב, הגיעו לאומן, זה מה שהספיקו, ופתאום עוד מעט ראש השנה, והחג ייכנס. בגלל הגשם, והדרכים קשה לנסוע בדרכים, באו לבעל העגלה אחד ואמרו לו, תעשה טובה. קח אותנו לברסלב. אמר להם, בסדר. אין בעיה, מונית, בעל עגלה. ואמר להם, סכום ענק. תארו לכם, מונית שבמקום 35 שקל, אני רוצה 1,500 שקל. זה משהו שיגאון. והוכרחו למכור את כל החפצים שהיה להם. הלכו בעיר למכור את כל מה שהיה להם, כדי לשלם עבור המונית הזאת, שתיקח אותם עד ברסלב, להגיע לרבנו לראש השנה. והיה להם גם גביע של זהב, גביע של קידוש, של יין, זהב שהם קנו מתנה להביא רבנו לראש השנה. וגם את זה הם מוכרחים למכור כדי למלות את הסכום של המונית הזאת. טוב, שילמו לו. ונסעו והגיעו בקושי גדול לפנות ערב אל רבנו זל לפני ראש השנה, וקיבלו מיד שלום. רבנו זל קיבל אותם בכבוד ובשלום. שנת תף קוף עין א', ראש השנה תף קוף עין א', שנה לפני פטירת רבנו. הסיפור של השוחט התקשר תכף לעניין הזה של שנת תף קוף עין. ראש השנה שנת תף קוף עין, כמו שאמרנו, שנה לפני פטירת רבנו, קיבוץ גדול מאנשי שלומנו מתקפצים אצל רבנו זל כדרכו בכל שנה. אחר כך בלילה בשעת הסעודה ישבו הרבה אנשי שלומנו עם רבנו זל באימה ובפחד. ופתאום אמר רבנו זל לרבי אבא שוחט, כן, זה שסיפרנו מקודם, שבא עם העגלה ומחר את כל החפצים ומחר את המתנה של שהוא קנה לרבנו בשביל להגיע לשלם למונית. פתאום רבנו מסתכל עליו ואומר לו, נו, תספר לי איך הייתה הנסיעה שלך? וסיפר לרבנו זל את כל פרטי הנסיעה שלו, איך שהוא צריך למכור הכל בשביל הנסיעה, וגם את הגביע הזהב שהוא קנה מתנה לרבנו, גם כן היה מוכרח למכור בשביל לשלם לבעל ההגנה. אמר לו רבנו, זה שהוא לקח לך הסמכמם את הגביע, אני אוציא לו את השיניים והעיניים. אחר כך פנה אליו רבנו ואמר לו, בשביל המסירות הנפש הזאת שעשית, שמחרת הכל בשביל להגיע אליי, איך אני יודע לך? מה אתה רוצה שאני אעשה בשבילך? רבנו ענה במקומו, אמר לו, אין שום מחיר בעולם שנשלם שזה יהיה שווה את מה שעשית בשבילי. אבל מה? אני אעשה לך טובה בעולם הבא. אחרי זה הוא אמר לו, רבנו פנה לבן שלו, שמואל, אמר לו, קח את המרק, תשתה את המרק, ולאבא שלך אני אעשה טובה גדולה. כשהוא חזר הביתה, הוא נפטר. אלה ששלחו הודעות לאולפן, מי נפטר וכולי, תכף אני אעזור על הסיפור, כי באמת צריך להסביר את הסיפור הזה. נחזור לסיפור. רבי אבא והבן שלו, רבי שמואל, היו צריכים להגיע לרבנו לראש השנה, כמו שכל החסידים מגיעים לראש השנה לברסלב. בדרך הם נתקעו באומן, שזה קרוב לברסלב, והרוגדו גשמים, והיה קשה מאוד לנסוע, והם תפסו איזה בעל עגלה, בעל מונית, וביקשו ממנו נסיעה לברסלב, והוא הבין את המצב וקלט שהם חמים על הנסיעה ואפשר לנצל את זה, והתחיל תירוצים, גשם, בוס, לא מתאים, לא בא לי לנסוע, כמו שהמוניות של היום, אחד שמע, יש פקקים, לא בא לי לנסוע, לא, עד שאתה אומר לו, טוב, אני אתן לך כמה שאתה רוצה, הוא נוסע. שאלו אותו, טוב, כמה שתרצה, תבקש, אנחנו רוצים להגיע לראש השנה לרבנו. אמר להם, סכום עתק. לא היה להם כסף נסיעות, הלכו, מכרו את כל החפצים שלהם בעיר, ו... את הגביע שהם קנו לרבנו מתנה לראש השנה, גביע מכסף, קנו אותו בשביל להביא לרבנו מתנה לראש השנה. גם את זה מכרו בשביל לשלם למונית. נסעו לרבנו, נכנסו לראש השנה לרבנו, לסעודה, יושבים. לא אמרו כלום, ישבו בשקט, הגיעו. לא גילו לרבנו שקנו לו מתנה או משהו, ישבו בשקט. רבנו הסתכל על רבי אבא, אמר לו, תספר לי. מה עבר עליך בנסיעה לפה? רבנו בעל רוח הקודש, הכל גלוי לפניו. סיפר לו רבי אבא את כל הסיפור, איך שהוא מכר את הגביע שהוא הביא לרבנו מתנה. רבנו אמר לו, תשמע, זה שעשה מחמם, היצר הרע, השטן, לקח לי את הגביע שלי, אני עוד אציל לו את השיניים ואת העיניים בשביל זה. אבל אתה, שעשית כזאת מסירות נפש, ומסרת בשבילי, כל כך עשית בשבילי, מה אני אשלם לך? מגיע לך משהו, אתה לא מתאר לך מה מגיע לך עבור זה שעשית את זה, באת אליי עם כזאת מסירות נפש. מה אני אעשה בשבילך? והוא לא חיכה רבנו שהוא יענה. רבנו ענה במקומו. בעולם הזה אין שום תשלום שאני אשלם לך שיהיה שווה את הערך של מה עשית. אתה יודע מה? אני אשלם לך בעולם הבא. אני אדאג להוציא אותך מהעולם. עכשיו. ואתה שמואל, לבן שלו אמר, שתה את המרק. שמואל שתה את המרק והתעשר והפך להיות עשיר גדול, ואבא שלו נפטר. שחזר הביתה. זה פלא. פלא גדול. איזה מתנה זאת. בשביל לשלם לו בעולם הבא, רבנו היה צריך לשלוח אותו לעולם הבא. אין שום מחיר בעולם הזה, רבנו אמר לו שאני יכול לפצות אותך. כל מה שאני אתן לך בעולם הזה זה אפס. אבל לעולם הבא, שם אני יכול לשלם לך משהו שווה הכל. אז בשביל זה, אני צריך להוציא אותך מהעולם הזה, בשביל לשלם לך בעולם הבא. לנו, בחוש שלנו, נראה כאילו עונש לעזוב את העולם הזה, במקום להשאיר אותו פה. אבל כבר קראנו בשבוע שעבר, כשהלוויה עברה ליד החלון של רבנו זל, וכל המלווים שליוו את הלוויה בדרך לבית הגברות, שזה היה לפני הבית של רבנו, זה על הלוויה עברה. אז הבן אמר לתלמידים, המשפחה שם בוכים, והוא מתחת לשמיכה באלונקה, מה זה מתפוצץ מצחוק? המת, צוחק, אומר להם, מה אתם מדברים שטויות? מה אתם בוכים? כאילו אתם אומרים לי, חבל שלא נשארת עוד בעולם הזה לסבול את השטויות של העולם הזה. אתם לא יודעים מה זה עולם הבא, אומר להם רבנו, אתם לא יודעים מה זה כיף שם. זה בראש שלנו הקטן, רבנו שהעולם הזה, כמו שהוא אמר, דילגתי על העולם הזה. לא נשב לו כלום, לא הצרות שלו ולא השטויות שלו ולא העניינים של העולם הזה. דילג עליו, קפץ עליו, זה לא נראה לו בכלל. אז באמת, עשה טובה גדולה לרבי אבא, קיצר לו את הדרך. בוא, אני אביא אותך כבר לתכלית, לסוף, לקטע היפה של כל החיים בעולם הבא. בלי שצריך לסבול את כל מה שעובר פה. כי פה אין תשלום שאני יכול לשלם עבור המסירות נפש שעשית בשבילי. ומזה נבין. מה שאתה עושה בשביל רבנו, רבנו משלם ובגדול. ואני אומר את זה לכל אלה שקצת קשה להם לעשות בשביל רבנו, לעשות את מה שהוא ביקש בשבילו. מה הוא ביקש רבנו? תגלו את התורה שלי בעולם, תפיצו אותה. מה אני מבקש מכם סך הכל? תשלחו SMS לפני התוכנית לחברים שלכם, תשכנעו אותם. בואו תשמעו דברי רבנו, רבנו רצה שתשמעו עליו. קשה לאנשים אפילו SMS לשלוח לחבר לפרסם את רבנו, גם קשה להם. רבנו אמר, ממי שאני מקבל אני משלם. ומי שעושה את זה מרגיש שהוא משלם לו. מרגיש איזה שכל הוא מקבל, איזה הערות הוא מקבל, איזה שמחה בלב. איזה תורות נופלות לך לראש, אתה עושה למען רבנו אמיתי, מכל הלב, אתה חושב עליו, לפני שאתה חושב עליך, ועל משפטך, ועל הפרנסה שלך, והעניינים שלך, הקטנוניים של העולם הזה. אתה חושב על התכלית, אתה חושב על רבנו. מה רבנו אמר בפטירה שלו? צוואה. וכל אחד שמקורב לרבנו חייב לקיים את זה, אם אתה רציני, אתה באמת אוהב את רבנו, תקיים את זה. שלושה דברים אמר רבנו. אני מבקש מכם, תפיצו את התורה שלי. יפוצו מענותיך חוצה. לא מבקש ממך, יש כאלה שכן עושים את זה אשרים, אשרי חלקם. עומדים ברמזורים עם ספרים ומפיצים את התורה של רבנו. אשרים. זה עבודה קשה מאוד, זה ביזיונות. אשרים, אבל דברים קלים, פשוטים, סך הכל, תדביק סטיקר על האוטו שלך, סך הכל, גם זה, לא נראה לי, זה מקלקל לי את הצורה של האוטו, קשה. תירחה, אמר רבנו, אני רוצה תירחה שתקום בעצמכם ותעשו בשבילי. תירחה, ממון, תשקיעו, אל תפחדו, תקבלו בחזרה ממני. ברצון, רצון, אין לך ממון ואין לך אפשרות, אבל רצון שיהיה לך, תגיד, השם, זמן לי אפשרות איך להפיץ את התורה של רבנו בעולם, איך לזכות את כולם שיזכו לעונג הזה, לגן עדן הזה, שרבנו מכניס אותנו בתוך החיים, מתנה, מתנה, מתנה שאי אפשר לתאר, נותן לך להרגיש מאושר בתוך החיים האלה שמלאים צרות ואיסורים ובלבולים. מה רבנו אומר? תעשו בשבילי ואני אשלם לכם. כך הוא אמר, ממי שאני מקבל אני משלם. במילה של רבנו זאת מילה. ידידי היקרים, מאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לי 3 שעות. אני מודה לכם מאוד, בזכותכם הבנתי פה הרבה חידושים בהנהגה של רבנו, ובעיקר שצריך לעשות למען רבנו, להפיץ את תורתו. תשתדלו בקטנה, כל אחד בקטנה, אפילו אם תודיע לחבר שלך אחד שיש תורה של רבנו ואיזה מאמר של רבנו, או שתגיד לו שיחה של רבנו, או שתנווט אותו לאתר, אתר של שמחה, ששם יש המון שיעורים מרבנו, או שתמליץ לו לשמוע את השיעורי תורה ברדיו, בכל הנחל, ברדיו הזה, מה שאתה יכול. תעשו למען רבנו, תפיץ, ורבנו ישלם בעזרת השם בגדול. אני אברך את כולכם בעזרת השם, ששם ממלאים משאלות ליבכם לטובה. תזכו לכל הישועות שבעולם, כל אחד במה שהוא צריך, כעמך כולם צדיקים, רבונו של עולם, בניך כולם צדיקים. ישראל אשר בך אתפאר, אין בעולם עם כזה נפלא כמו שיש לך, ריבונו של עולם. כולם קדושים, טהורים ונפלאים. ישמח ישראל בעושם, קדוש ברוך הוא, אנחנו גם שמחים בך, שזכינו להיות הבנים שלך, ריבונו של עולם. תשפיע ברכה והצלחה לבניך. תזכו למצוות, והשם יברך את כולם, נשתמע בשבוע הבא.